רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצא איתי היום יובל אברמוביץ', סופר, מרצה וחולה מקצועי.
אוקיי, כן, זורם.
נכון, זו הגדרה סבבה. שלום יובל.
שלום שלום, תודה שהזמנת אותי.
כן, כיף שאתה פה. ואני אספר שדיברנו מזמן, שאלתי אותך אם יש איזו פרשה שאתה אוהב, ואתה אמרת שאתה מאוד אוהב את יוסף בעל החלומות.
נכון.
כן, יפה. אמרת יוסף, שאלת לך למה, אז אמרת בעל החלומות.
כן, אני מרגיש הרבה פעמים, כן, גם אני בעל החלומות, שגם בשנים האחרונות גם מלמד אחרים לחלום.
לחלום.
אז
יפה, אז אנחנו נתחיל לפי מיטב המסורת בפסוק אהוב, אז אתה מוזמן
להקריא אותו. אוקיי, בבקשה, אני אחזיק את הטלפון, כי הוא רשום לי פה בפתק.
כן.
ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות. נעצור כאן.
יפה.
כן.
ולמה אתה אוהב את הפסוק הזה?
זהו, שאני לא אוהב את הפסוק הזה, זאת אומרת...
לא, זה פסוק שהוא משמעותי,
כן,
זה חייב את פסוק אהוב.
כי כן. בעצם הם לועגים לו, הם לועגים לו, הוא ההוזה. ואני, גם ברמה אישית, הרבה פעמים הרגשתי בעבר, שאני, מהצד, אני ההוזה וההזוי שחולם, ובכיוון שבאמת אני בעשור פלוס האחרון, מדבר המון על חלומות ורשימת חלומות, וגם ארצה על זה בארץ ובעולם, אני שומע מכל כך הרבה אנשים את הכאב שהם חווים, שמעזים לחשוף בפני קרובים או רחוקים חלום, והתגובות הרבה פעמים הם, במקרה הטוב הרמת גבה, במקרה היותר גרוע, לעג. ואז כשקראתי את ככה פרשה שוב, לקראת, כי אני מכיר אותה, אבל קראתי את השוב לקראת המפגש שלנו, זה ממש כזה, תפס כן. אותי, כן. ופה הם הלכו עוד לאקסטרים, זאת אומרת,
כן,
ממש התעללו בו.
כן,
זה לא...
בגלל שהוא עז לחלום,
כן.
אתה אומר.
אני יכול להגיד לך שכשהספר הרשימה יצא לפני 11 שנים, אז באתר וואלה, היה, בדיוק היה, זה היה ראש השנה, והיה כתבה 50 היורים המביכים של השנה. והיה מירי רגב רבה עם גילה אלמגור, ויאיר גרבוז תוקף את המזרחים, כל מיני דברים שבאמת צריכים להיכנס ליורים המביכים של השנה. ואחד היורים המביכים של השנה, בתרבות, היה הספר הרשימה וההרצאה הרשימה.
לא.
כן.
באמת?
כן. ואני זוכר שהסתכלתי ואמרתי, אבל למה? מה עשיתי? כאילו, מה עשיתי רע? כאילו...
לא, זה ממש האקסטרים להגדיר את זה בתור האירוע המביך של השנה.
כן, כן.
אני חושבת שיש, אני חושבת שמה שאתה עושה שמייצר מבוכה, אני לא יודעת אם זה אירוע מביך שלך, שמה שמייצר מבוכה, זה לומר את החלומות בקול.
כן.
אני חושבת שזה משהו שהוא כאילו, אני אפילו חושבת, אתה יודע, על הקול הנגד עין הרע כזה, לא אומרים נכון. זה, כאילו כזה, ובעצם אתה הולך הפוך.
כן. אבל
תכף אנחנו נדבר על יוסף ועל החלומות והקול, ו... אני אדבר על הפסוק שאני בחרתי, והפסוק שאני בחרתי זה, את אחי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי איפה הם רואים. וזה פשוט יוסף, אחרי שמסופרנו שהוא חולם חלומות, הוא, אבא שלו אומר לו, לך תחפש את האחים שלך, לך אל האחים שלך, והוא כאילו מסתובב, והם היו רואי צון, אז הם מסתובב, והוא שואל מישהו בדרך, וקודם כל זה פסוק מאוד יפה, כי פשוט המילים, את אחי אנוכי מבקש, יש איזה מצלול של אחי ואנוכי, וגם ההגיד ענה לי איפה הם רואים, זה, יש משהו ממש במצלול
כן,
שהוא מאוד
כן.
יפה, משהו כאילו כמעט מין שיר קטן, אפילו אפשר כאילו נוכל לדמיין שכותבים את זה כמו שיר, כאילו איכשהו חותכים את זה ולא יודעת מה, מין פוסט, אני מכיר את הפוסטים האלה של השירים, אני יכולה לדמיין
כן.
אותו, וגם יש משהו מאוד, הוא לא מודע, יוסף, הוא קורא להם אחים, הוא כאילו, זה מין רמז אפי מקדם,
כן.
כאילו מספר, כאילו אנחנו, כאילו מדבר עליהם כמו אחים, וזה הולך להיות קונטרה למה שהולך לקרות כשהוא יגיע.
אבל אני חושב שבגלל זה אני גם בין השאר אוהב את הדמות של יוסף, כי יש בו משהו, אני לא יודע אם להגיד תמים ונאיבי, כי הוא מאוד מתוחכם בהמשך.
נכון.
אנחנו רואים את זה אחר כך
נכון.
במצרים, אני חושב שהוא מאוד מתוחכם.
מאוד.
אבל אני חושב שהוא מאמין בטוב.
כן.
וזה מה שאני אוהב ביוסף.
כן. כן, הוא לגמרי, אין לו מושג לקראת מה הוא הולך.
כן.
אין לו מושג, וככה, אז אני מאוד מאוד אהבתי את הפסוק הזה. אז בוא נדבר קצת על הסיפור עצמו של יוסף, נכון? יוסף הוא בעצם הבן של רחל, הבת האהובה, יש רק שני בנים,
כן.
נכון? יוסף ובנימין, לעומת לאה שיש לה שישה, ורחל גם כבר הלכה לעולמה, בעצם יש רק את יוסף ובנימין מהאישה האהובה, והוא, אבא שלו מאוד 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 אוהב אותו. הוא אומר, כי בן זקונים הוא לא, למרות שיש את בנימין.
כן.
מעניין שדווקא יוסף מוגדר ככה, והוא עושה לו קטונת פסים.
נכון. כאילו
את הבגד היפה, המיוחד. זה מאוד מעניין הבחירה של יעקב, יעקב אבינו הוא דמות כאילו, לא תמיד ברור מה הוא עושה. באמת, זה מין... לא יודעת, הבהות שלו היא, מצד אחד הוא מרגיש המון אחריות כלפי הילדים שלו, מצד שני הוא לפעמים...
בסדר, זו הורות של פעם, זה היה לפני דן סופרנני. לא ידעו כל כך איך
להתנהג. כן, אבל האמת שיכול להיות, גם האמת שנכון, שחושבים על ה... האמת שבכלל, האבות בתורה, אין, אני מנסה לחשוב עכשיו, כשאתה אומר את זה, כן. אין הרבה אבות שאפשר להסתכל עליהם ולומר... זו הבהות...
כי זה באמת עידן אחר.
עידן
זאת אומרת,
אחר.
את יודעת, היא תקופה רחוקה מאוד, אחר, ואני חושב שכן, הוא נגיד סתם, אחד הכללים כל הורי יודע, אני חושב היום, שאתה לא עושה השוואה בין אחים.
כן.
והוא עושה השוואה בין אחים.
כן, לגמרי.
כאילו...
מפלה, בוחר.
כן, כן, כן. כן. שוב, לא יודעים, במכוון.
לא, לא כל... בטוח.
כן.
לא בטוח, אבל בסוף זה מה שהוא עושה.
כן.
וזה גם זה מה שהאחים מאוד מאוד מרגישים, קשה
נכון.
להתעלם מזה. אז
זה כאילו הם חיכו למשהו שיהיה להם עילה.
נכון.
זה מרגיש לי ככה.
כאילו
שהם חיכו לאיזשהו עילה, חיכו לעילה מסוימת. ואז שהוא הגיע עם החלומות.
אז זה היה הזדמנות.
זאת ההזדמנות.
מעניין. כי אתה צודק, זה כתוב, זה לפני החלומות, כתוב, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.
כן.
הוא כאילו, הוא זהו. הוא הבן המועדף, אז הוא גם הבן הסנו על האחים. גם העניין הזה שהם לא יכלו לדברו שלום, לשלום, ולעומת זאת, את החי אנוכי מבקש, כאילו, הוא באמת, הוא לא באירוע, יוסף, הוא לא מבין.
אגב, אני חושב, כשאנחנו מדברים על זה, באמת יוסף, תמיד חיבבתי אותו. בבית הספר שלמדנו את זה, ואגב...
כן, כאילו עוד לפני...
לפני שאני חלמתי מקצועית.
כן, בדיוק, בדיוק.
למרות שתמיד חלמתי, אבל...
כן.
וכן, ולא יודעת, הייתי משיכה לתכנים עליו, למחזמר עליו, שראיתי בשלל ביצועים בעולם. ויש שם איזה משהו באמת בדמות שלו, ובחלומות שלו, ובנאיביות שמאוד מאוד מאוד אהבתי, ואני חושב שגם, אני בן יחיד. אני חושב שזה, תמיד הסיפור הזה חיזק אצלי, שטוב שאני בן יחיד.
מה אתה אומר?
כן, כי... אני תמיד מסביבי ראיתי אחים לא מסתדרים. אגב, עד היום. אני מכיר יותר מערכות יחסים של אחים שלא מסתדרים, מאשר אחים שמסתדרים. ואגב, לא מזמן מישהו יסב את תשומת ליבי שאחים, זאת אומרת, היחסים הכי ארוכה שיש לאדם.
נכון.
אומרת, אני אמרתי, וואו, כי אין לי אחים, אז
כן.
אני לא מודע לזה.
כן.
אבל הם לרוב גם אחרי שההורים
נכון,
הולכים, והם
נכון.
הם גם, אמר לי מישהו לא מזמן, הם גם מכירים אותך ממש טוב, הם יודעים ללחוץ לך. אני רואה את זה עם הבנות שלי. הן מאוד אוהבות והן מאוד קרובות, יש ביניהן פער של 5 שנים, אבל הן יכולות כמובן לעקוץ אחת את השנייה, הן גם שתיהן בגיל ההתבגרות, 16 ו-11, והן כל כך יודעות איפה להכאיב, איפה להעליב אחת את השנייה, כי הן נורא צמודות וחשופות.
כן.
ואני חושב שעכשיו פתאום זה צף בי, שאחד מהסיבות שאמרתי לעצמי, טוב שאין לי אחים, זה הסיפור הזה.
אבל כן נולדו לך 2 בנות.
נכון.
כאילו, לא שימרת את ה...
זה לחץ משפחתי. מבחינתי, מבלי לפגוע בקטנה, שלא תדע את זה, סתם. אני אמרתי, אחרי הראשונה, יצא באמת, עמדה כל כך טובה, אין צורך, אבל לא יודע, יצא ככה.
זה קטע. טוב, אני אמא ל4, אני באה משפחה של 6.
וואו.
אני מחוויה אחרת לגמרי.
פרס נובל לשלום.
אני מגיעה מחוויה אחרת. אני, כאילו, חוויית חיים אחרת.
כן.
אני מסכימה שאחים, יש הרבה קרבות ומאבקים בין אחים, אבל אתה יודע, בפרשה הקודמת קראנו על יעקב ועשיו. והם כאילו, השני אחים הכי לא מסתדרים, אבל זה מאוד מעניין שכשהם נפגשים, אחרי שיעקב הרי בורח, כי הוא מפחד שעשיו הולך להרוג אותו, אחרי שהוא חוזר עם הילדים, יש שם איזה רגע חאות מאוד, משהו מאוד יפה. אותו דבר עם יצחק וישמעאל, שהם כאילו לא מסתדרים, או לא יודעת, לפחות ההורים לא מסתדרים לזה, כאילו זה, אבל אחרי העקדה, שלא קורית, יצחק הולך לגור עם ישמעאל. כן. אני חושבת שיש משהו באחאות שהוא, הוא מעניין, הוא מפתיע. כאילו, מתי מסתדרים, מתי לא, כן. אבל זה נכון, יכולים להיות די הרבה שנים שלא מסתדרים, כן. ואחר כך יכולים להיות שנים שכן מסתדרים, נכון. ו...
לא, לא שכנעת אותי.
לא, לא ניסית לשכנע.
לא, אני גם לא יכול לשאול כבר את הנתונים, זאת אומרת, אני כן, בן יחיד
לא,
ואני אהיה בן
יחיד. לא, אבל אני אומרת, בעיניי זה, יש משהו באחאות שהיא מאוד מעניינת, במובן כן. הזה. גם כאילו אי אפשר באמת להיפרד, כאילו יש בזה משהו ש...
אפשר גם להתווכח על זה. אפרופו הפסוק שבחרתי, ואפרופו מה שזה עורר בי, כי דווקא אחד הדברים שאני מדבר עליהם בהרצאת הרשימה ובספר הרשימה, וממש תופס את הקהל, וזה ממש לא לב העניינים.
כן.
מבחינתי זה איזושהי נקודה שמתעסקת באנשים רעילים.
כן.
שאנחנו מוקפים באנשים רעילים, שמחקרים מראים שזה ההורים שלנו, או הילדים שלנו, או החברים שלנו. את החברים אפשר להזיז, אפשר להחליף חברים, ולכאורה משפחה אי אפשר. אבל אני יותר אפילו בקיצון, שגם משפחה אפשר, כן. אפשר למדר, כן. וגם אפשר לבטל.
כן. ואני חושבת שאפשר למדר, אפשר לבטל. אני חושבת שהטאבו הזה סביב משפחה הוא יש לו מחירים. בסדר, יש בהחלט מקרי קצה.
כן.
שבהם, אני חושבת שצריך להיות מאוד זהירים, מה מגדירים כרעילים. יש מקרי קצה, ואני חושבת שגם לפעמים להיפרד לתקופה, יכול לגרום לדברים אחרים. זה מה שאני אומרת על האחאות. כן. שלפעמים כאילו יכולת מריבה מאוד 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 קשה, ואחרי כמה שנים, פתאום, כמו יעקב ועשיו, כאילו, עשיו באמת רצה להרוג את יעקב. יעקב, שני ההורים שלו אומרים לו, ברח, 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 ברח. ואז הוא חוזר אחרי 14 שנה, משהו כזה, לא זוכרת, די הרבה שנים.
כן.
וזה עולם אחר. אז כאילו גם זה צריך לזכור.
כן. בוא נגיד, אם מישהו מקשיב לנו, וזה מעורר את הדברים, אז אני הייתי רוצה לתת את חופש, להגיד, זה גם בסדר חגים לעשות, לא עם המשפחה.
כן, ברור, לא?
לא, לא. לא. זה כאילו, אפרופו, זה לא, משפחה.
א', אני חושבת שיש שני צדדים, זה מאפשר הרבה גמישות.
כן.
כן, אני מבינה מה אתה אומר. כן. אוקיי. אז טוב, אז נמשיך.
כן.
ואז מה שקורה, זה שיוסף חולם חלום, הוא מספר לאחים שלו, ואז הם שונאים אותו עוד יותר. כאילו, נכון. כמו שאתה אמרת, שהם כאילו חיפשו את ההזדמנות. כן, יפה, כן. זה כאילו יפה. אתה,
הנה ההוכחה.
הנה ההוכחה, בדיוק. ומספרים את החלום. עכשיו, זה באמת, אני חייבת לומר, זה לא, החלום לא דומה לרשימת החלומות שאתה מדבר נכון. עליהם. זה חלום שכולם מעלמים אלומות נכון. בשדה, והאלומה שלו קמה,
כן.
זה יפה. קמה אלומתי וגם ניצבה, ואז כל האלומות עומדות במעגל מסביב ומשתחוות לאלומה של יוסף.
כן.
תקשיב, זה חלום, זה הקצה.
נכון. לא, אז, אבל זה אני רוצה לתת לו קרדיט שהוא כנראה נאיבי, כי יש דברים שלא מספרים. הוא לא היה צריך לספר להם את זה.
אז אתה מחזק את מה שאמרתי על זה שלא תמיד צריך לדבר בכל על החלומות.
לא, תראה, שוב, זה חלום אחר. נכון. זה לא מה אני רוצה לעשות.
נכון, נכון,
אם
נכון.
אם אני אומר, תקשיבו, אני רוצה להיות המלך. כן. אני רוצה להיות השליט.
כן.
אז הם היו מדברים, ואולי חלק היו צוחקים, וחלק היו לו איך, אבל הוא בא, והוא כאילו, זה יצא לו עקום.
יצא עקום
הוא,
ממש.
הוא לא בא אליי לשיחה. כן. כי אם הוא היה בא אליי לשיחה, אני הייתי אומר לו, תשמע, בוא תגיד את זה אחרת. זה יצא לו מתנסה.
מאוד.
עכשיו, בסדר, ותראי, בהמשך, הרי הוא צומח להיות מנהיג.
ממש.
ומדריך. כן. ואני חושב שהוא מתקן את עצמו בהמשך. כן. הוא מתקן את עצמו.
כן, כן, הוא לומד. הוא לומד, גם הוא חטף כפות כן. של החיים.
ושוב, לא שאני יוסף, הוא משווה את עצמי, אבל אני יכול להגיד לך שגם אני, כמי שמלמד אנשים לחלום חלומות, ולדבר עליהם, ולנסות להגשים אותם, אז אני, אם אני מסתכל אחורה, 15 שנה אחורה, כשזה התחיל כל המסע הזה עם הרשימה, אז אני חושב שטון הדיבור שלי היה הרבה יותר עם סימני קריאה,
כן.
קצת תקיף.
כן.
והיום אני מדבר עם 3 נקודות.
כן.
אני לא אומר לאנשים, אתה חייב. כאילו, אני לא יודע בעצמי הרבה פעמים. כן. אני ממליץ.
כן.
ואני חושב שהוא עבר כאן גם איזשהו מסע.
הוא עבר לגמרי.
הוא עבר מסע.
כן, כן, הוא עבר. טוב, הוא גם חטף את זה.
כן.
חטף את הזפטות. זהו, ואז יש לו עוד חלום, שגם, כאילו, שמש, ירח ו-11 כוכבים משתחווים לי. הוא מספר את זה לאבא שלו. ופה, הפעם גם אבא שלו כועס עליו. מה, הנה, מה אנחנו נבוא, אני ואימך ואחיך, להשתחוות לך, ואז כתוב שהאחים קינאו בו. זאת אומרת, זה מעניין, כי כמות המילים נגד יוסף בפסקה קצרה, כאילו הם גם מההתחלה, הוא כאילו המועדף, והם שנאו אותו, לא יכלו לדבר איתו לשלום, והם כועסים עליו, והם כאילו, יש פה המון המון, המון מילים שמבהירות, כאילו אי אפשר להתבלבל.
כן.
יוסף, ילד שנוא, נקודה. האחים שלו לא אוהבים אותו, כן. אין מה, אין פה. כן, זה מעניין כמה זה חד משמעי, וגם זה מעניין שהאחים מקנאים, וכתוב אחרי החלום השני, ואביו שמר את הדבר. כאילו, אבא שלו שם לב,
כן.
שהאחים מקנאים.
אולי הוא לא רצה להתערב, כמו הרבה הורים.
באופן כללי, יעקב, זה אחד דברים שאנחנו שמים לב, הוא לא התערב בסיפור דינה.
כן.
הוא לא מתערב כשראובן שוכב עם, עם השפחות. כן, הוא לא, זהו, הוא לא מתערב.
כאג'נדה? אורית? זהו, חושבת,
אני...
או טיפוס כזה?
אני חושבת שהוא טיפוס. אני חושבת שהוא, תראה, גם כל
הוא מבוגר?
הוא לא מבוגר במיוחד, אבל תחשוב, כבר אפילו מול אמא שלו, אמא שלו מפעילה אותו, הולכת לגנוב את הברכה, והוא מופעל.
כן.
אני חושבת שמאוד קשה לו, וגם כשמרמים אותו ונותנים לו את לאה, כאילו, יש משהו ביעקב שהוא לא, הוא לא תמיד מעז. הוא מפחד.
כן. מעניין.
זה, כן, זה קצת האופי, זה קצת הדמות. אז גם פה הוא כאילו רואה, הוא רואה שקורים פה דברים, והוא לא, הוא לא מתערב, הוא שומר את הדבר. עכשיו, דווקא זה שהוא שומר את הדבר, זה מאוד, זה מאוד מוזר שהוא שולח את יוסף אל האחים כשהם רואים, בסדר? ויש פה גם קטע מאוד יפה, שיעקב אומר ליוסף, הלא אחיך רואים בשדה לך ויש לך אליהם, ויאמר לו, הנני. Mm. עכשיו, הנני זה כאילו, נכון, אברהם אומר הנני, כאילו יש בזה משהו מהרגע הזה שאתה כאילו, לא יודעת, כמעט מקריב את עצמך.
כן.
כן, ההנני הזה הוא מפתיע. כן, המילה הזו מפתיעה פה.
נכון.
ואז הוא אומר, לך, ראה את שלום אחיך, ואת שלום הצון, ותספר לי מה קורה. ואז הוא מתחיל ללכת בשדה, והוא רואה את האיש, והוא שואל אותו, הוא כאילו הלך לאיבוד, ואומר לו את אחי אנוכי מבקש, והוא מגיע, והם רואים אותו מרחוק, ועוד לפני שהוא מתקרב, והתנקלו אותו להמיתו. זהו.
הרגע.
הרגע.
כן.
כן. וזה הנה, ואז הפסוק שלך, הנה בא לחלומות, על הזה בא. ואתה לכו ונהרגהו. זה
אכזרי.
זה הסיפור, מאוד
כי,
אכזרי.
כי מעבר לפגיעה ביוסף, גם יש פה את הפגיעה באבא.
זה פשוט, זה, אתה יודע, אבא שלי היה אומר את זה שהייתי קטנה, ואני לא הבנתי את זה, ואני מאוד מזדהה עם זה היום. כל שנה מחדש, אני לא מאמינה שמכרו את יוסף. זה כאילו סיפור כל כך, באמת, זה קורע לב.
נכון. אני חושב שגם, שוב, מה שאותי תופס גם, כאילו, מה קנאה עושה ליד נשים, שזה מאוד, אני מסתכל מסביב, על אם אנחנו עושים קפיצה של אלפי שנים כן. לימינו, אנחנו בעידן נורא מטורלל. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתוך תקופת מלחמה, אמנם יש תחושה שקצת יש שליטה, והמצב הרבה יותר טוב, אבל תקופה קשה, מורכבת, ולא רק כן. בישראל, בכלל בעולם.
כן.
תרלול, יש הרבה, ויש הרבה, גם אנחנו בעולם נורא חיצוני, אפרופו רשתות חברתיות, הכל בחוץ, לכאורה, ואתה כן. רואה הכל. ואני מרגיש שהקנאה, אני נורא משתלטת על אנשים, חוסר הפרגון,
כן.
חוסר יכולת לדבר, להקשיב, לדעות אחרות, זה, וזה קצת, זה קצת זה. זה קצת זה, כשקראתי את זה, שוב, לקראת הפגישה שלנו, זה הציף בי, כאילו יש פה קנאה מאוד מאוד גדולה שמעלה אדם על דעתו.
כן, ממש.
וגם אין אף אחד שאומר, רגע, דקה, חבר'ה, רגע, שנייה.
אז יש קצת את זה.
נכון.
אבל באמת יש פה משהו שהוא, זה באמת מוציא אותם מדעת, אתה צודק, זה מוציא אותם מדעתם, הסיפור הזה.
ואני יכול להגיד לך שיצא לי בכל מיני סיטואציות בחיים, להיות בכל מיני אימותים אישיים, משפחתיים, מקצועיים, הכל, שנגררתי אליהם שלא ברצוני, ואני ממש, היו רגעים שאמרתי, וואו, כאילו, מה זאת המערבולת הזאת, ולמה זה קרה? כי אני כל כך מאיש שואף לשקט ושלום ושלווה, ואני חושב שהגעתי לאן שהגעתי בחיים, כי אני נורא קנאי לשקט ולשלווה שלי, וכשיש לי הפרעות, אני מזיז אותם. ולפעמים אני אומר, וואו, כאילו, שוב, קשה לידי על עצמי, שמקנאים בי, אבל לפעמים אנשים אומרים, נשמע, הוא מקנא, הוא מקנא, וזה. אני אומר, מה? כאילו, וזה מוציא מאנשים את הדברים האלה?
כן.
עכשיו, אני גם מסתכל מסביב, אני מסתכל מסביב, אני מוקף בהרבה אנשים חולמים, מוגשמים, מצליחים, ואני אני, אני, אני רואה שקשה לאנשים לפרגן, ולפעמים הקינה באמת מעלה אנשים על דעתם.
כן.
ולכן אני חושב שהפרשה הזאת נורא נוגעת בי.
כי אתה מרגיש שאתה מעז?
אני מעז, כן, אני מעז, אני בדברים מסוים מקדים את זמני, פורץ זרח, אני אומר, א', מתוך דברים שאומרים לי או עליי,
כן.
וגם כבר פרספקטיבה של שנים, אני בן 48, אז אני כבר מספיק שנים מתהלך פה בכדור הארץ לדעת, שוואלה, נכון, פה הקדמתי ופה עשיתי ופה, תראית, אני יכול להגיד לך שעכשיו, סיימתי לכתוב ספר חדש, זה היה ספר ה-20 שלי,
אוי.
רומן, והוא הגיע לאיזושהי אשת מקצוע שאני שמעתי לה דברים טובים, ואמרתי, בחנתי אפשרות לעבוד ביחד כעורכת, וקיבלתי מן הפידבק נוראי. כאילו, זה היה כזה, טוב, תקשיב, זה פשוט גרוע ואתה צריך לגנוז. עכשיו, את כזה מרימה גבות, אבל לא קראת, אז אולי את צודקת, כן, אבל אנשים שקראו, שהם לא אובייקטיבים בעליל, קרובים אליי, קשו, נו, נו, מה, 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 מה היא אמרה? אמרתי, לגנוז, אמרתי, נו, באמת, אמרתי, באמת. עכשיו, אגב, לא, אין לי שום בעיה, זאת אומרת, אם בכדי להיות טוב, נדרש עליי לכתוב מחדש ספר, אין לי בעיה, זו עבודתי. ואני עוד בתמימותי, אפרופו יוסף, עוד יצרתי את הקשר, אמרתי לה, אוקיי, אז מתי מתחילים לעבוד? וכמעט סגרנו את תהליך העבודה. עד שכמה אנשים תפסו אותי ואמרו לי, אתה לא הולך לעבוד עם מישהי שלא מאמינה בך או במה שאתה רוצה לומר. עכשיו, אפרופו ניפוץ מוסכמות, וזה ספר שמנפץ איזה מוסכמות לגבי משפחה, לגבי המדינה, כל מיני דברים. ולא משנה, אני לא אפתח את כל הסיפור,
כן.
את יודעת, אבל כמה אנשים ששמעו את הסיפור ומכירים את הדמות, אמרו לי, זה פשוט קנאה צרופה, כי לא אומרים למישהו לגנוז, אומרים, תשמע, צריך לתקן, צריך לכתוב מחדש כמה פרקים, צריך לשנות את הסוף, לא משנה, אפשר להגיד הרבה דברים. אז אני מזדהה עם הדברים, כי הרבה פעמים חוויתי בכל מיני סיטואציות בקריירה שלי, כן, שלפעמים גידמתי את זמן, לפעמים אמרתי דברים שאני צריך להגיד, שוב, מתוך נאיביות ותמימות.
כן. כן, רואים, זה מעניין, רואים אצל יוסף שיש משהו מאוד לא בשל, לא מודע, מאוד בוסרי, הוא כאילו, אני אפילו יכולה לדמיין אותו שהוא אומר להם, שמעו את החלום, כאילו גם שמעון החלום הזה, אשר חלמתי, כאילו הוא לא, יכול שזה אפילו מין כאילו, תשמעו קטע, אתם לא תאמינו איזה חלום חלמתי, כאילו, כן. לא בטוח שהוא מספר את זה בשכנוע עמוק, אלא הוא יכול להיות שאפילו מספר את זה במקום של הפתעה, אבל הוא פשוט משתף את האנשים הלא נכונים.
כן.
וגם זה שהוא הולך עליהם, הוא כאילו, הוא לא מודע לסכנה,
כן.
הוא לא מבין לאן הוא צועד.
אבל שוב, בהמשך רואים את הצמיחה שלו, את
הזהירות,
הוא אסוף.
נכון, הוא הרבה יותר אסוף.
כן, כבר
נכון.
אסוף. בהמשך,
נכון.
הוא אסוף, עובדה שהוא הופך להיות מוביל ויועץ,
נכון.
ובאמת מקשיבים לו.
אז מה אתה היית מייעץ ליוסף? כבעל חלומות.
כן.
כחולה מקצועי לבעל חלומות.
כן, כן. כאילו, קודם כל, לדעת למי אתה מספר את הדברים, לבחור את העיתוי. אני חושב שאולי גם העיתוי שלו היה לא מדויק. זה לא כזה, תקשיבו, בוא רגע, הוא כאילו סיפר על הדרך.
כן, אני חושבת שהוא כאילו קם בבוקר והיה כזה, אני לא מאמין כזה, כן.
הוא עוד לא איבד את זה עם עצמו,
לא,
הוא לא סיפר לחבר טוב או לחברה טובה.
נכון.
הוא צריך לספר לזה חברה טובה.
כן.
ואז לאבד את זה, ואז לבוא ולספר את זה.
או לספר או לא לספר, או
כן.
להבין שהוא לא יכול לספר
לא,
את זה.
לא, אני בעד לספר.
כן?
אני בעד לספר. שוב, יכול להיות שאתה, את החלום הראשון הזה עם האלומות, יכול להיות שלא, אבל אסוף יותר, מצונזר יותר, מדויק יותר. אני אגב חושב, אם אנחנו באמת לוקחים את הפילוסופיה הפרטית שלי על חלומות, ומה שאני מדבר עליו בספרים ובהרצאות, זה באמת לבנות איזשהו נתיב לחלום שלך. לא משנה מה אתה רוצה להיות, לבנות איזשהו נתיב. ואין אצלו פה אסטרטגיה, יש משהו מאוד...
אני חושבת שהוא אפילו לא... אני חושבת שהוא מופתע מהחלום.
נכון, והוא גם לא יודע מה יוליד יום, הוא לא יודע מה הוא יהפוך להיות ברבות הימים.
כן. האמת שזה מעניין, כי זה הפוך ממה שאתה מדבר, כי אתה מדבר על לחלום את החלום, ואז לעשות את האסטרטגיה להגיע. הוא חלם איזה חלום מוזר לגמרי, ואז הוא לא עשה שום דבר כזה, הכל קורה לו.
נכון.
נכון, מוכרים אותו, ואז בבית פוטיפר מאשימים אותו, ואז הוא מגיע לזה. האמת ששם יש רגע שהוא כן אומר להם, אל תשכחו אותי, אחרי שהוא פותר את החלומות של שר אופים ושר המשקים, הוא אומר להם, אל תשכחו אותי.
נכון. ושוב, וזה גם, זה גם, זה גם חלומות אחרים, זאת אומרת, פה הוא יותר אסטרולוג, אם אני מאשר...
כן, אבל זה מעניין, כי הוא כאילו מצליח, אני חושבת שהחוויה שלו כבעל חלומות, הוא מצליח להשתמש בה, בחוויה הזו, כדי בעצם, כדי לפתור חלומות של אנשים אחרים.
נכון, ולהתוות איזושהי דרך.
ולהתוות דרך.
כן.
ואתה צודק במובן הזה, וזה מתחבר לתיאוריה שלך, לא חשבתי על זה לפני, שבעצם ברגע שאתה יודע את הדרך, אתה יכול להתקדם.
לגמרי.
והוא ידע את הדרך.
כן.
וברגע שהוא ידע את הדרך, הדברים התחילו להסתדר.
נכון, נכון, נכון. אני חושב שהוא...
ברגע שהוא לקח את האחריות, זה האיסוף הזה שאתה מדבר עליו.
הוא תפס פיקוד על הדבר הזה, זאת אומרת, אתה יודע, אני יכול להגיד שעם חלומות, הרבה פעמים, יש לך איזשהו חלום, יש איזה משפט מפורסם, נדמה לי של וולט דיסני, שתיזהר בחלומות שלך, פן הם יתגשמו. עכשיו, זה נכון. לפעמים אתה קוראים לך דברים שאתה אומר, אני רוצה להיות בפוליטיקה, ופתאום אתה מגיע ואומר, אוקיי, נכנסתי פה לדבר, באמת אני רוצה, אין לי חיים, או אני רוצה להתקדם בעבודה. ופתאום אתה ישיבות, אין ישיבות, ואחריות ותקציבים, אתה אומר, מה היה לי רע במשרה הקודמת שהייתי איזה...
פחות. פחות בכיר, אבל...
כן, אני יכול להגיד לך שכשהספרים שלי התחילו לצאת, אז באופן טבעי, כמו הרבה יוצרים, אמרתי, הלוואי וזה יהיה בעולם. וזה פתאום נהיה בעולם, זאת אומרת, זה לא פתאום כי אני גרמתי לזה לקרות, התחלתי לשלוח מיילים וטלפונים, אבל זה נהיה סחף, זה נהיה צונמי, קוריאה, סין, ארצות הברית, קנדה, צרפת, בלגיה, איטליה, עוד ועוד ועוד ועוד. ואני ממש זוכר שאני איזשהו רגע, שאני חותם על חוזה בצרפת, בהוצאה הכי גדולה בצרפת, שכל הקלאסיקות הצרפתיות יצאו, ואני חוזר למלון, וכל מה שאני חושב עליו, אני פותח את החלון, היה לי סוויטה בשון, זה לזה שלקחו לי, וכל מה שחשבתי עליו, זה לקפוץ מהחלון. לא באמת, אני לא אדם אובדני, אבל עלה לי בראש מייק ברנט, אז אמר ישראלי צרפתי שמת מסיבה כזו או אחרת, לא ברור, כלומר התאבד, ואני הרגשתי באותה נקודת זמן, שהקריירה שלי, היא נהייתה גדולה מדי, והיא...
Too much.
Too much, ואני משלם עליהם מחירים. הוריים, זוגיים, עסקיים, נפשיים, וממש זה כמה חודשים שהייתי באנטי, רציתי ממש לבעוט הכל, אני אפילו זוכר שאמרתי לפסיכולוגית שלי, תקשיבי, אני רוצה להיות כמו, לא יודע, כל הרבי, יהושע בן, לא יודע מה, שיושב במערה וכותב את הכתובים ושולח אותם, אל תתקרבו אליי. אבל אז הבנתי שקרה לי משהו גדול, שלא קורה לכל אחד שכותב ספר ופתאום זה נמצא ברחבי העולם, ושאני פשוט צריך לשלוט בדבר. שאני צריך, אני, במקום שזה ישלוט בי, אני צריך לשלוט באירוע. להתחיל להגיד לא, להתחיל לתנות תנאים, לנהל יומן, להגיד, אוקיי, אני כן עושה להרצות בחול, אבל לא עכשיו, כל פעם שיש טלפון, שבוע בחודש, אני מקציב לדבר הזה, ובני הבית ידעו, ואני חושב שגם, אז אם אני חוזר ליוסף, שגם
כן,
גם פה, זה התחיל מאיזשהו משהו אינטואיטיבי, שהוא בעצמו לא הבין מה קורה לו, והוא למד את העבודה תוך כדי, את הפרשנות של החלומות, ואת הקשר שהוא ראה למציאות, אבל לאט לאט הוא ידע כבר, הוא כבר, כשהוא הגיע לתת את העצות שלו למלך, הוא כבר ידע לעשות את זה בצורה אחרת.
נכון, אפילו עוד לפני העצות למלך, הוא בעצם, הוא מגיע לבית סוהר, הוא באמת מגיע לתחתית של התחתית של התחתית.
כן.
הוא ממש, זה ממש כמה שנים שהוא עובר את תהפוכות בלתי נסבלות. הוא מהילד האהוב, לזה שמוכרים אותו, לזה שהוא מין עבד בבית פוטיפר, לזה שמאשימים אותו בהאשמת שווא, לזה שהוא זרוק בכלא. והאמת שגם הפרשה מסתיימת, אחרי שהוא פותר את החלומות, אז הרי הוא אמר לשר רופאים שהוא בעצם יתעלה, ושר המשקים שהוא יחזור לתפקיד שלו, והסוף זה, וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרו, וצר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. אז כאילו נגמר בתחתית של התחתית, ככה נגמרת הפרשה.
כן.
בתחתית של התחתית.
כן. דובד.
אבל מה שאתה אומר בעצם, זה שזה נגמר בתחתית כי לא זכרו אותו, זאת אומרת, כאילו במובן הזה הוא תקוע בכלא, אבל הוא כבר לא בתחתית. יוסף, כי הוא התחיל לקחת אחריות,
בדיוק.
כי הוא הלך לפתור את החלומות, הוא נהיה, הוא נהיה יותר אקטיבי.
נכון, אני חושב שהוא עבר שם איזשהו תהליך מסוים, של חישוב מסלול מחדש, של דיוק, ובאמת, בהמשך, הוא באמת פורץ. זה ממש כמו
כן.
כל סדרת הספרים שלי, הרשימה, הרעיון, ההזדמנות והפריצה. כאילו, אלה ארבעת הספרים
אז
בסדרה.
אז מה, סטן את זה ב...
אז כאילו הרשימה, נובעת לו החלום, מספר, ויש לו רעיונות, והם מתקבלים בצורה שלילית. ואז, ושוב, הכל מדרדר כמו שאמרת, ואז כן. פתאום הוא מבין שיש לו הזדמנות, זאת אומרת, הזדמנות, כן. אפרופו השרים שנמצאים נכון. איתו, ובהמשך, הוא בעצם, במקום הכי נמוך, הוא מבין שיש לו איזושהי יכולת מסוימת, ואז אני חושב שהוא, שמה הוא כנראה בכלא, מחשב מסלול מחדש, וכשהוא יוצא משם, הוא כבר, למה הוא פורץ? כי הוא כבר בא עם אסטרטגיה אחרת, עם התנהגות אחרת, הוא גם מתבגר.
כן, כן. כן, וגם הוא רואה, אתה יודע, זה מעניין, כי אני חושבת שזה פעם ראשונה, שבכל הפעמים שהאחים שונאים אותו, הוא לא רואים שהוא אומר, ויר כי ישנאו אחיו, וככה וככה כן. וככה. אין שום רגע שהוא רואה איך אחרים מגיבים, והוא מבין משהו, ופה בכלא, אז יש שבבוא אליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, והינם זועפים. זאת אומרת, הוא שם לב שלא טוב להם, שהם עצובים.
כן.
אז כאילו פעם ראשונה, אני חושבת שזו פעם ראשונה שהוא בעצם רואה, כאילו רואה מה עובר על מישהו אחר.
כן. שוב, אני מייחס לו טוב לב, אז אני אומר, יכול להיות שהוא גם רואה, והוא מתעלם.
אבל, מעניין.
בחלק מעניין,
זה מעניין אם הוא רואה ומתעלם, או שהוא באמת פשוט לא רואה, לא בקטע שהוא איזה מתעלם מאנשים כן. אחרים, אלא בקטע שהוא כאילו בעולמות שלו.
כן.
לי הוא נראה ממש, בעל חלומות, יש בזה אמירה שזה לא רק זה שיש לו חלומות, הוא באמת מין דמות כזאת, שהיא קצת לא מאחוז מאופסת, ככה זה מרגיש.
לא יודע, או שזה מצג שווא. יכול להיות. כי אני חושב שהוא מאוד מתוחכם.
כן?
כן.
לדעתי בבית הסוהר זה הרגע שבו...
הוא נהיה לפחות.
כן, זה הרגע שבו הוא מבין שהוא כאילו, הוא מתחיל להתאפס על עצמו, כן. הוא מתבגר כשהוא בבית הכלא.
כן.
כל הזמן עד אז דברים קורים לו, הוא לא... כאילו, הדברים קורים לו.
כן.
הוא לא מוביל, הוא לא מנהל, הוא לא יוזם... אפילו החלומות קורים לו, הוא לא יוזם שום דבר.
לא, אני צרוב לי בראש, כשהייתי בן, לא זוכר, 14-15, נסעתי ללונדון, וראיתי את מחזמר, יוסף אוקטון את הפסים.
כן.
ואני ממש זוכר את ה... אפילו את העמידה, אני לא יודע מה הם מאחורי הקלעים שם, אתה יודעת, ההנחיות של המחבר ושל הבימאי, אבל אני ממש זוכרת אותו כזה, אתה יודעת, ילד כזה קופץ לו בסלות עם הכותונת שהיא סמלה כזאת.
נכון.
ובהמשך, משהו אפילו בעמידה של השחקן, אני זוכר, זה היה לפני הרבה שנים.
כן.
אסוף.
מתי זה קורה?
כמובן שאחרי שיוצא מהכלא, ושהוא מגיע.
אחרי שיוצא מהכלא, נכון. אז אני מסכימה, בכלא אני חושבת שמשהו קורה בכלא, זה מה שהוא בעצם פתאום רואה את האחרים, מבין משהו.
שאת יודעת, הכלא, כתוב, מצוין כמה זמן הוא היה שם? אני לא חושב.
לא.
לא חושב.
לא.
כי אם אני רוצה לחבר את זה לימינו, אני הרבה פעמים מדבר עם אנשים, ובעיקר אגב, שאני מרצה בבתי ספר, ואני מדבר עם ילדים ועם נוער, לא לפחד מהשעמום. היום יש פחד אדיר מהשעמום. גם של מבוגרים, אבל גם של ילדים. כל הזמן, כל הזמן עושים דברים, וגם כל הזמן אם אנחנו עם המכשיר הזה ביד, כן. זאת אומרת, קשה נורא לנתק אותו. עכשיו, כל הדברים הכי גדולים בהיסטוריה של אנושות, נולדו ברגעים של שעמום. ניוטון ישב מתחת לעץ, נפל עליו תפוח, הבין משהו. ארכימדס היה באמבטיה, הבין משהו על חוק הציפה. יש עוד המון דוגמאות, גם אגב המון הערות שלי יש באלף, מגיעות מרגעים של בהייה במטוסים, שאין לי וי-פיי. ואני חושב שזה היה לו שם מקום למחשבה. היה לו שם מקום לחשוב, לתכנן, לדייק. אני רואה את הכלא כבידוד מחשבתי.
אז האמת שכתוב שהוא היה, אחרי שהוא פתר את החלומות,
כן.
ואחרי ששר המשקים חוזר לפרעו ושכח אותו, אז עוברים שנתיים. Mm. ואז קורה החלום של פרעו, ואז כן. שר המשקים נזכר בו, ובעצם כן. הביא אותו, אז יש פה בכל מקרה שנתיים שהוא כן. יכול...
זה לא מעט, אבל זה גם לא מעט. הרבה.
נכון.
כאילו, ואני, אם אני, תודעת, אני תמיד אוהב כשאני קורא דברים מפעם, אני מנסה לחפש את ה... את החשביות, את החיבור להיום, ואני רואה את הכלא הזה כמקום למחשבה, לדיוקים. אני נגיד מאוד מאוד אוהב את זה, לפעמים, את יודעת, אני חושב בספה בבית, ואומר...
אתה רץ?
אני רץ.
כי בריצה זה קורה.
אבל בריצה אני בדרך כלל מאזין לפודקאסטים.
אה.
או שומע מוזיקה. לא, אבל אני ממש יודע לחשוב ולחלום. אני מאוד מיומן בזה.
כן.
ואני... את יודעת, יש לנו... בית ביוון, כי את כל הספרים שאני כותב בחול ביוון. ולפעמים אני יכול פשוט לשבת שם שבוע שלם, לא לצאת מהבית, שבוע שלם, ללא הגזמה. לשבת בספה, לבהות בער, ולחשוב. וזה משהו שאין לנו היום. אין לחשוב. אנחנו עושים פה את הפרק, ישר שנינו נפתח את המכשירי הטלפון, וישר יהיה לך מבול של דברים, ותכנסי לרכב, ותיסי לירושלים, ויהיו פקקים, ותעשי שיחות טלפון, ואולי, אולי, 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 אם את... זה, לפני השנה יהיה לך איזה כזה, שתי דקות מחשבה. אין את זה היום.
אז א', אני אגיד שאני מאוד אוהבת את השבת. סליחה, זה היה... אני יודעת, אני תמיד... תמיד חוששת בפודקאסט להישמע איזה מחזירה בתשובה.
לא, זה שטויות. אני שמרתי אגב שבת חצי שנה פעם.
אז השבת היא לי הצלה.
כן.
ממש הצלה. והרבה פעמים אני כאילו עושה הכל, דקה, 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 לפני שבת, אפילו יושב ואומר לי, דקה אחרי, לא משנה. מדליקה נרות, נגמר, זהו, נגמר, ויש זמן, ויש איזה שקט, באמת, יש שקט.
כן.
שקט במוח. אז אני מאוד אוהבת את השבת, אבל אני מסכימה איתך לגמרי, שאין לנו הרבה זמנים שאנחנו מצליחים לייצר את השקט הזה.
כן.
ואתה אומר שהשקט הזה הכרחי בשביל ההתפתחות הזאת של יוסף.
מאוד. אני חושב שהכלא עשה לו טוב.
כן, זה קטע.
הכלא. אגב, את יודעת, יצא לי לשוחח עם כמה אסירים ואסירות. גם הרציתי בכלא כמה פעמים, וגם, אני מכיר כמה אנשים שיהיו בכלא, ויצאו כולי אנשים מפורסמים. ושאלתי איך היה, וכולם דיברו על זה באופן חיובי. באופן מאוד מוזר. ובהתחלה אמרתי כאילו, טוב, בטח הם לא מחוברים לעצמם, הם בטח...
מה עושים... אתה אומר?
כן, כן. שוב, זה אנשים שהיו בכלא, כל מיני עבירות, את יודעת, מס, זה, חצי שנה, שנה, שנתיים, לא, פה שנתיים, לא על רצח 30 שנה. וכן, שמעתי מהם כאילו חוויות טובות. לא על התנאים שצריכים לקום בחמש בבוקר או מה שזה לא יהיה, אבל יש להם גם הרבה רגעים שהם לומדים שם, וחברים, וחברותה, וכל מיני דברים, וגם אנשים צומחים שם. אני חושב שבכלא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היו התנאים שלו. אולי לא לימודים אחר הצהריים. אולי הוא הקים שם, כמו שיש בכלא, לא מזמנתי, הוזמנתי לפודקאסט בכלא. יש להסירים פודקאסט.
וואו.
כן, שהם הם, 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 מקשיבים. מותר להם להקשיב לפודקאסט הזה, ומזמינים כל מיני אנשים.
מה אתה אומר?
כן.
וואו.
כן, אז יכול להיות שבכלא הייתה לו תקופת התפתחות.
כן, נראה לי שהכלא פעם היה יותר, מקום יותר אלים וקשה.
נכון, יותר צינוקי.
כן, יותר צינוקי.
כן.
אבל זה מעניין. תגיד, אתה מכיר שאת הדמות של יוסף ביהודים באים?
לא, אני לא ראיתי תוכנית.
אוי. אז שם הוא ממש מין דמות מאוד נרקסיסטית כזאת. כן. כאילו איך הוא מספר את זה, ואני, אתם כולכם זחלים, מאופשים, מגילים, 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 שכלה, ואני פרפר. כזה,
כן.
יש להם קטע כזה. אבל זה מעניין שלמרות שהוא מין דמות כאילו בלתי נסבל, יש מערכון אחד עם מדחת יוסוף, הרי מדחת יוסוף בעצם מת מאובדן דם, אבל כן. בעצם נהרג בקבר יוסף.
כן.
אז זה כאילו מדחת יוסוף הולך ודואך, ויוסף יוצא מהקבר. והוא אומר לו, אני מחכה לאחים שלי. מדחת אומר לו, ואז הוא אומר לו, אני למדתי שאחים לא באים. ויש שם רגע שהוא ממש מחזיק אותו, והוא מבין כבר שמדחת לא ישרוד. היוסף המקראי הזה שמגיע לחבק אותו ברגעים האחרונים, והוא כאילו מחבק אותו ואומר לו, בסדר, מה? כאילו מרגיע אותו ברגעים האחרונים. שאני לא כל כך יודעת, אז זה כאילו בעיניי אחד המערכונים הכי יפים של יהודים באים, ואני ממש אני מתמלאת בדמעות, אבל אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה, עם הדמות של יוסף, אבל אני כן חושבת שיוסף המבוגר כאן יכול לעשות דבר כזה. היוסף אחרי שהוא נאסף, אחרי שהוא אסוף יותר, הוא היה מסוגל לעשות את זה. מעניין העניין הזה של היוסף כשהוא אסוף. זה מעניין. אבל תקשיב, אנחנו רק התחלנו את יוסף, כאילו, עוד נפגוש אותו עוד כמה פרקים, והוא כנראה הולך להשתנות לנו לנגד עינינו.
כן, שזה סיפור, שזה גם משהו שאני מוצא בסיפור הזה, שיש בו הרבה, עם כל הקושי והקנאה והעצב והטרגדיה, יש פה גם צמיחה.
נכון.
ויש פה השתנות, ויש פה גם תקווה בדבר הזה. נכון. אני חושב שמה זה בסופו של דבר, אפרופו חלומות.
נכון.
זאת אומרת, היום, אחרי השביל העשירי, את ההרצאה שאני פותח, לפני שאני מתחיל. אני מתחיל ואומר, ובעיקר אמרתי את זה בחודשים הראשונים של המלחמה, שעמדתי מול קהל, והיה לי מאוד קשה, כי איזה, מה עכשיו חלומות? תן לנו לשרוד. ומה שאני אמרתי, ששמעתי יום אחד רעיון ברדיו של אמא של אחת החטופות, שאגב עדיין נמצאת בעזה, ועם אילנה דיין, והיא אמרה לה שהבת שלה העבירה לה מסר דרך מישהו שחזר. והיא אמרה, את הכרטיס הטיסה לאיטליה, אל תבטלי, רק תתחי. והיא אמרה, וואו, זה מדהים שהיא העבירה את המסר הזה. פתאום פתאום אמרתי, וואו, זה מדהים ולא מדהים, כלומר, זה מובן לי מאליו, כי מה זה חלומות? חלומות זה אנרגיה, חלומות זה חמצן, חלומות זה תקווה, חלומות זה משהו להיחס בו. ודווקא בתקופה הכל כך קשה שאנחנו עוברים, בשנה האחרונה, חייבים חלומות, חייבים רשימה. ואני חושב ולכן אני חושב שבסיפור הזה של יוסף, עם כל התלאות שהוא עובר, יש בזה הרבה מאוד תקווה. הוא גם נותן תקווה לאחרים. בעצות שלו, אחר כך כשהוא מתפתח.
כן. אז אתה אומר, בתוך הקושי להחזיק את החלום.
חייבים.
זה מה שמחזיק את התקווה. כן, אנחנו גם רואים, הרבה אנשים היום מחפשים תקווה.
מה זאת אומרת? בואי, נלך לאירוע הקודם, הטרגי שחווינו, וזה השואה, אני אומר, אנחנו העם היהודי. ובשואה היו, לצד המוות הנוראי למפעל הזה, היו גם חיים, היה גטו, והיה שם תיאטרון.
נכון.
ואנשים, נולדו אנשים.
נכון.
זאת אומרת, היה סקס,
נכון.
והיה פור וו, והיו ילדים, והיה גנים, והיה בתי ספר, והיה חיים.
נכון.
וברור, כי מה זה? אני יודע שגם אני, יש, כמו כל אדם, יש לי תקופות יותר טובות, פחות טובות, מושפע מהסביבה, מושפע מהמדינה, מושפע מעניינים משפחתיים, ואני יודע שכשאני, בתוך התקופות, כי זה החיים, הם מחזורים, ויש, בתוך הגלים האלה, אז בשפל, כשאני דווקא אז מייצר לי איזשהו חלום, סלש פרויקט, סלש עבודה על ספר, פתאום יש לי אנרגיות. כשאני אקטיבי לאיזשהו אירוע, שאני, זה אפילו יכול להיות עם אחת הבנות שלי, לא יודע, שעוברת איזושהי תקופה, בבית הספר, עם חברות, לא משנה, ואני מסתכל מהצד, אז אני, קשה לי, כי אני מסתכל מהצד, מתבונן, אבל כשאני פתאום אקטיבי ואני נכנס לאירוע, כמו שאומרים, ואני נותן עצות, ואני מכוון, ואני, פתאום, הכל מתחיל לזוז. אז ברור, חייבים.
אני רוצה אחד הדברים שאני חושבת עליהם, זה קצת אקזיסטנציאליסטי כזה, יש את אני חושב משמע אני קיים, נכון? אני מאוד מאמינה בזה שבסוף אני חושבת שמה שמבהיר שהעולם הזה הוא אמיתי, בסדר, בתוך הפילוסופיה וכו', זה עניין של הרגש. כאילו כאב זו תחושה אמיתית.
כן.
ואני חושבת שהפחתת סבל והפחתת כאב, זה כאילו מבחינתי משימה מאוד ראויה בעולם. ואני שואלת אם אתה אומר לעצמך, אני חולה משמע אני קיים.
לחלוטין. את יודעת, לפני הרבה שנים היו לי, אני כבר בגיל שאני יכול להגיד לפני הרבה שנים, היו לי זוג חברים, בעל ואישה, מבוגרים ממני, אנשים, אנשי עשייה, אנשים מוכרים, ואני באמת, הם היו סוג של מנטורים עבורי בכל מיני דברים, והיינו מבלים המון ביחד, הייתי בן 30, הייתי בני 65. כאילו כבר גיל שלכאורה אתה מוריד בו הילוך, והייתי מגיע אליהם הביתה, והטלפונים היו, המקצועים היו, הם היו עונים כל הזמן.
כל הזמן, כן.
אני זוכר שאמרתי להם, תגידו, מה זה הטרלול הזה? זאת אומרת, כי גם אני, את יודעת מה בדיוק היום סיפרתי את זה גם, אני אפתח רגע סוגריים, שמעון פרס הוא גם היה אדם חולם, באמת.
כן, לגמרי.
ואני זוכר שפעם אמרתי לפסיכולוגית שלי, תכף אני אחזור לזוג האלה, לפסיכולוגית שלי, למה אני לא יכול לנוח? כאילו, אני רק מסיים ספר, פעם הייתי עוד מצהיר בבית, טוב, עכשיו שנה הפסקה, וכולם היום כבר צוחקים עליי, צוחקים כי אני יום אחרי פותח קובץ לספר חדש. ואז אמרה לי, אתה יודע, יש אנשים שזה מבנה אישיות שלהם.
נכון.
שמעון פרס כזה, שבאמת הוציאו אותו מהלשכה שלו עם איזה אירוע, והוא לא חזר מה שנקרא, וזהו. והיא אמרה לי, זה אתה. ואז אמרתי לחברים, אני חוזר לחברים, אמרתי להם, מה זה? למה אתם כל הזמן ב-12 בלילה טלפונים? אז אמר לי הבעל, תוציא מאיתנו את העשייה, ומה אנחנו? ג'וקים על פני האדמה. וזה נכון. אני מאוד מתחבר לזה, אפרופו ההערה שלך, האם אני חולה משמע? כן, ודאי. תוציא ממך את, את, את העשייה, את יש לי היום פודקאסט, יש לי היום ישיבה, יש לי היום... מה? למה לקום בבוקר? לבשל, להכין קרחים לילדים? אנחנו חייבים את העשייה הזאת, בטח.
כן.
חייבים את העשייה וחייבים את, את המשהו הבא, לא באובססיה. לפעמים כן. אנשים נוטים לחשוב שאני איזה אובססיבי כזה, שכל
לא,
היום...
לא, זה לא אובססיבי, אני באמת, אני חושבת ש... אני גם כזה, אני כל הזמן צריכה, אני כל הזמן בתנועה, כל הזמן לעשות דברים, זה מעניין, אחרת זה משעמם.
אני חושב שזה גם מבריח מחשבות רעות. אני יכול להגיד לך שבצעירותי, שוב, גם כי הייתי צעיר יותר, וגם אתה מתבגר, אתה משלים עם מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה נראה, הייתי נורא עסוק, נגיד, במראה החיצוני שלי. אני ממש זוכר, אני ממש זוכר קולות בראש, לא מטורלל.
כן.
כאילו מתעסק, אתה יודעת, רזיתי, שמעתי, שמעתי, רזיתי, זה, השיער, כל מיני שטויות. ואני חושב שאני כל כך עסוק ש... ויום אחד אמרתי, אה, אני כבר לא מתעסק בזה. אמרתי, כן, כי אני נורא עסוק, אין לי זמן לחשוב על זה. כשאני כבר מניח את הראש על הקרית, אני נרדם תוך שנייה, ואני באמת נרדם תוך שנייה.
כן.
כן. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת, זה הקיום.
אתה יודע שאני מנהלת את העוגן למשפחות המילואים, ואנחנו מדברות הרבה על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנדבות ועוזרות למשפחות המילואים, אז זה בעצם יצר חוסן עבור המשפחות.
כן.
אגב, זה מילואים וגם קבע, אני... הייתי שזה מאוד מעליב את המשפחות קבע שלא לא, לא רואים אותם בעצם. אבל הרבה מהמתנדבות, בעיקר מתנדבות שגם מתנדבים, אז זה בעיקר מתנדבות, הן מדברות על זה שהן עושות את זה, כי זה מה שמגדיל להן את החוסן, כי זה מה שמאפשר להן להתמודד עם המציאות הבלתי נתפסת. ואני חושבת על זה מאוד בהקשר מה שאתה אומר על, על החלום. כי יש משהו בחלום, זה שאתה לוקח אחריות על המציאות שלך. אתה לא נותן למציאות לנהל אותך, אתה מנהל את המציאות. שאגב, זה מעניין כי זה הפוך מהחלומות של, של יוסף. יוסף זה כאילו מין חלומות שבאו אליו, שהוא לא זה, וברגע שהוא מתחיל לנהל את זה, והוא מסתכל, והוא מחליט, והוא זה, שזה החלומות שאתה מדבר עליהם בספרים שלך ובהרצאות, אז זה הרגע שבו הדברים מתאפסים לו. ואני חושבת שבטח אחרי השבעה באוקטובר, ההרגשה שהמציאות ההזויה הזו, האיומה, לא רק הזויה, האיומה ונוראה שנכפתה עלינו, היכולת של אנשים לבחור ולומר, אני אעשה טוב, אני גם בוחרת לעשות, ואני בוחרת לעשות טוב אל מול פני הרוע,
כן.
יש בזה משהו שמייצר המון המון חוסן אצל המתנדבות עצמן.
לחלוטין, ואני שומע את זה, אני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים
כן.
שמתגלגלים אליי, וגם אנשים שאיבדו אנשים, אני גם איבדתי חבר ביום הנוראי הזה, וכן, פתאום מוצאים, פתאום כותבים ספרים, פתאום בונים הרצאות, פתאום... כן, כן זה...
זה... זה מה שבונה מחדש.
זה חשוב, כן.
יפה. טוב, אז אנחנו ממש... יוסף חלם חלומות והתרסק איתם, והתרסק עוד ועוד, ואז הוא התחיל להתאסף, נכון? פותר את החלומות.
כן.
ובעצם... מקווה שהם יהיו בשבילו, שרה משקים, אבל הוא לא זכר את יוסף, וזהו, וככה נגמר את הפרשה, הולך להיות עוד שנתיים בכלא.
כן, בחירה אגב, כאילו, קשוחה לסיים ככה פרשה.
מאוד, לא, תקשיב, ספר בראשית, זה כל פרק נטפליקס.
כן.
כל פרק זה כאילו ספוילר, אתה כאילו, מה קורה בפרק הבא?
כן, בדיוק.
ובאמת, אני אומרת לך, זה שאבא שלי אומר, שכל שנה הוא לא מאמין, באמת, זה כאילו מתואר בקטע שאתה, אתה יוצא לך, נבחה יוצא אליו.
כן.
יוסף, הדמות, באמת המעניינת, המתעתעת הזו. יובל אברמוביץ', סופר, מרצה וחולה מקצועי ויועץ חלומות. אתה יועץ חלומות. אתה אומר את זה ככה?
לא, לא. ממש לא. לא, אני מספר סיפורים.
אתה מספר סיפורים.
כן, מספר סיפורים. מספר סיפורים.
יועץ לענייני חלומות. טוב, צריך לחשוב את זה.
אני לא יודע, אני לא אוהב תארים.
אז בלי.
כן.
אז סופר ומרצה. אז תודה רבה.
תודה לך,
היה כיף. היה ממש מעניין, כן, ואני מקווה שהרבה אנשים יחלמו חלומות וחלומות טובים. תודה רבה שהיית פה.
תודה לך.
פרשת דרכים, לפרשת וישב, מוזמנים להזין של המון פרקים מאוד מעניינים, עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות, ותודה רבה, יובל.
להתראות.